נפתח תחילה עם חבר הכנסת הרב יצחק פינדרוס, שלום וערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב.
תחילה נפתח בסוגיית הגיוס, הממשלה מחליטה להאריך או לתת, יותר נכון, לשר הביטחון את האפשרות להמשיך ולחתום על פטור למי שתורתו אומנותו, עד שהממשלה תחוקק חוק בעניין הזה. יש לוחות זמנים אבל, אתם יודעים מתי החוק הזה יחוקק?
הם אמורים בימים הקרובים להרגיש את הגרסה האחרונה שסוכם על ידי שר האוצר ושר הביטחון, כמובן שזה יובא לפני גדולי ישראל מכל החוגים, ואז תהיה תשובה. אני מעריך שזה יקרה בימים הקרובים, אני לא מעריך שזה יימשך הרבה זמן, יהיה נוסח, הנוסח יובא לפני גדולי ישראל, יוכרע, ואם הנוסח הזה בסדר, הוא יונח על שולחנה של הממשלה, ונתחיל בהליכי חקיקה.
כלומר, בסופו של דבר יש הסדרה או הבנה שהחוק הזה זה עניין של ימים, כמו שאתה אומר?
ימים של עכשיו... נוסח. אם לא יהיה שום תקלות עם הנוסח, אז כן, זה יעלה לדיון.
טוב, אני רוצה לדבר איתך על עוד עניין. אתה יודע, דובר הרבה בסוף השבוע בעיקר על קריסת תיק 4000 של נתניהו. עכשיו מדברים על תיק המתנות, שזה תיק אחר, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים את המשך התנהלות הפרקליטות בעניין הזה. הסיפור הזה מגבש אצלך לפחות, חבר הכנסת הרב פינדרוס, את הצורך ברפורמה משפטית מלאה יותר מאשר רק עילת הסבירות?
אני אגיד לך, אני חושב שביהדות התורה וגם בש"ס, אנחנו כבר 2.5 עשורים יודעים שהמערכת הזאת היא מערכת שלא עובדת נכון, והיא צריכה שינוי מהותי. השאלה היא מה יהיה וכמה יהיה השינוי. זאת אומרת, אנחנו בנגמר בעולם לא היינו מרוצים, אנחנו שמחים היום שיש יותר ממחצית מהכנסת, מה שלא היה בעבר, שמבינים את הדבר הזה. איך לעשות את זה וכמה לעשות את זה, זה תלוי, צריך ללכת עקב בצד אגודל, ולראות איך עושים את זה הכי טוב שאפשר, והכי מהר שאפשר, ומה שאפשר. בטוח שלתקן לגמרי לא נצליח, בטוח שלשנות לגמרי לא נצליח, אבל לעשות מה שאפשר בשביל להחזיר קצת שפיות למערכת, באופן יחסי, אני אומר, כי שפיות לגמרי לא תהיה שם. זה אנשים שהם נגד היהדות, נגדנו, נגד כל דבר שזז, ובעיקר רוצים לשמור את השלטון בידיים שלהם. זה העיקר.
ולכן אתה אומר, הנחת העבודה כרגע זה להמשיך להעביר את הרפורמה צעד אחרי צעד בצעדים איטיים, אולי כמו שהיה צריך לעשות מלכתחילה.
התחלנו עכשיו... יכול להיות, אז אנחנו חכמים לאחר מעשה, היו הרבה דברים שאולי נעשו יותר מדי ברובסטיות, אבל אין ספק, כרגע מה שצריך לעשות זה את עילת הסבירות לתקן, את זה התחילו היום בוועדת חוקה, אני מקווה שיסיימו את זה בשבוע הקרוב, נתקדם עם זה, ונראה מה עם שאר הדברים שצריך לעשות.
תגיד, כשיש דיונים בבית הנשיא ונמצאים שם נציגי הליכוד ונציגי מפלגות האופוזיציה, המחנה הממלכתי שלחו נציג, אפילו מפלגת העבודה עם נציג, כמובן יש עתיד, למה אין נציג של דגל התורה בשיחות האלה?
כי אין לנו מה לחפש שם, ואני אומר לך את האמת, אין לנו מה לחפש שם, הרי מה המסע ומתן? אנחנו לא מאמינים במערכת הזאת, חושבים שהמערכת הזאת היא לא נכונה. עכשיו צריך לעשות שם שינויים. ככל שיגיעו שם להסכמה על שינויים, קדם איתם, לא יגיעו להסכמה על שינויים, אז אנחנו נמשיך.
אין נושאים שקשורים לדת ומדינה, לכל מיני סוגיות שקשורות אלינו, למגזר חרדי?
ברור, לנו יש הסכם עם הליכוד, מאוד מאוד ברור בעניינים האלה של דת ומדינה, גם בנושא בג"ץ, הנושאים מאוד ברורים. והם יודעים שהם יצטרכו לעמוד בהסכם. בסוף חקיקה עוברת דרך ראשי הקואליציה, דרך הכנסת, זה בסוף הדרך שחקיקה עוברת. ולכן את הסוג דיונים האלה לכאן או לכאן פחות מעניין אותנו. בסוף, אם יצליחו להעביר שם עוד סעיף, מה טוב ומה נעים, לא יצליחו. נצטרך לראות איך מעבירים את זה בלעדיהם.
אוקיי, טוב, הרשויות המקומיות והבחירות לרשויות המקומיות גם הם בפתח. אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, אתה יודע, על העיר אלעד, אתה היית מועמד לרשות העיר בקדנציה, בבחירות האחרונות למעשה, עד שקרה מה שקרה בבית המשפט וכו', והעניין הזה ירד מסדר היום, היום אתה מכהן כחבר כנסת כמובן, אותו הסכם שאתה היית חלק ממנו עם ש"ס לגבי אלעד בתוקף גם לבחירות הקרובות?
אני מאמין שכן, אני לא חושב שלא, היה הסכם אז, אני מאמין שההסכם הזה יכובד, אני לא מתעסק כל כך בפרטי הרשויות, אבל זה שיש הסכם אני יודע, וההסכם הזה אני מאמין שהוא יכובד, ככתבו וכלשונו, אני לא רואה סיבה שהוא לא יכובד. כמובן שוועדת הרבנים של דגל התורה תשב על המדוכה, יחד עם ראשי התנועה, וקבלו החלטות בכל עיר ועיר, אבל אתה צודק, מה שאמרת ללעד יש הסכם.
לא, אני שואל אותך ללעד ספציפית, כי אתה אחד מהשושבינים של ההסכם הזה, ולכן
אני באתי לאחר ההסכם, זו האמת, אני באתי לאחר ההסכם, אני הייתי חלק מההסכם, ואחרי שחתמו על ההסכם אני הגעתי, אבל נכון, יש הסכם ברור, שאני מאמין שיחבדו אותו, אני לא רואה סיבה שלא יחבדו.
בשאר רחבי הארץ שאנחנו מסתכלים על כל מיני מקומות, אז יש מקומות שאפשר לעשות בהם הסכמים עם ש"ס או עם אגודת ישראל, יש מקומות שדגל התורה תרוץ לבד, המקום המרכזי שמעניין הוא סוגיית ירושלים, אחרי הניצחון בבחירות הקודמות, עם 6 מנדטים שלכם במועצת העיר, ישחזרו את זה שוב בבחירות הקרובות?
אני חושב ששני דברים קרו בירושלים, צריך לומר את האמת. קרו דברים בירושלים שבמשך שנים התעלמו מהמציאות הציבור הליטאי שהלך וגדל שם. זה מה שקרה בבחירות הקודמות. בבחירות האלה הדבר הזה פחות עובד. אבל אני לא רואה סיבה, אני חושב שזה הביא שקט והביא רוגע. ההתנהלות של כל סיעה בפני עצמה הביא שקט ורוגע, אבל אני חושב ואני מציע לפנות לאנשים המקומיים. הם יותר מודעים למה שקורה שם. אני חושב שזה מביא שקט ברוגע, ברגע שכל אחד הולך לבחירות לבד, אין סיבה, לא צריך לריב, אפשר לעשות את זה בהסכמה, ואפשר לעשות את זה. אני חסיד בכלל, באופן כללי. איפה שאפשר ללכת לבד, למועצת העיר ללכת לבד, איפה שנושאים כמו רשות העיר ודברים כאלה, כן לתאם, אפשר ללכת לבד בלי לריב, לא צריך תמיד
אתה אומר הליכה לבד היא לא בהכרח יצירת מחלוקת,
נכון, ככה עשיתי את זה,
כל אחד דואג לאינטרסים שלו.
גם בתקופות בביתר שהיה בערכות יחסים טובים עם הציבורים האחרים, כל מפלגה הלכה לבד, ואז בסופו של דבר אין ויכוחים במשך 5 שנים למי יש יותר אנשים, איפה גרים יותר אנשים. אתה רואה את זה בקלפיות ואתה יודע את זה אחרי זה, לפי זה לחלק את הצרכים, את בתי הכנסת, את בתי הספר, את הגני ילדים, אתה יודע מי נמצא איפה. אני חושב שזה דבר הרבה יותר בריא. אני באופן כללי חושב שזה מביא יותר שלום ופחות מחלוקת.
טוב, אני רוצה לדבר על נושא ההסתה נגד הציבור החרדי, עולה, יורד, כל פעם איזה משפט אחר שנאמר, יותר קיצוני מהשני, פחות קיצוני, יש הצעת חוק מונחת של חבר הכנסת הרב אשר, להגדיר את ההסתה הזו גם כן כמו גזענות, כמו הסתה נגד מגזר חרדי, תוגדר בפני עצמה כאנטישמיות או גזענות, לא זה מה שהחוק אומר, אבל החוק רוצה להגדיר את הציבור החרדי כציבור שיש לו זכויות, ולכן פגיעה בו היא פגיעה בקולקטיב. ואני רוצה, אתה יודע, שמדברים על סוגיית ההסתה, יש הרבה מאוד ציטוטים מרעיון שאתה קיימת, הרב פינדרוס, בכלי תקשורת כלליים, עם אמירות מאוד קשות נגד כל עוברי העבירות למיניהם.
אני אגיד לך דבר פשוט מאוד. כן. אמרתי גם באותו רעיון, ואני יכול להגיד את זה גם לך, ובלי להיכנס לפירוט. אני רוצה לומר דבר מאוד מאוד פשוט. כשיש עמדות מנוגדות, ויש עמדות, מה שהצעתי גם שם, שיש דברים שאנחנו רואים בהם בציבור החילוני חמורים מאוד, כן? גם חילול שבת הוא חמור מאוד, וגם עבירות אחרות הן חמורות מאוד. אנחנו אבל בסוף חיים עם ציבור חילוני וצריך למצוא נוסחה. ואני אמרתי דבר פשוט מאוד, מכיוון שהסטטוס קוו היה טוב, כשהציבור הדתי והחרדי היה מיעוט במדינת ישראל הרבה יותר קטן מאשר הוא היום, גם כשהוא יותר גדול, אנחנו מושיטים את ידינו לשלום, לסטטוס קוו. וכמו שאנחנו לא מתערבים לחילונים בחיים הפרטיים שלהם, שלא יתערבו לנו בחיים שלנו. וזה הדרישה. לא יכול להיות שהחילונים יסבירו שהצורת חיים שלנו פוגעת בכלכלת ישראל, ואנחנו חושבים שהצורת חיים שלהם פוגעת בביטחון ישראל. וכמו שאנחנו לא מתערבים להם בחיים, שלא יתערבו לנו בחיים. זה מה שאני אומר. אני חוזר ואומר את זה.
טוב, לא, אם זאת הייתה אמירה, זה לא היה בכלל מגיע לכותרות.
ניסו להסיט את זה לכל מיני מקומות.
לא, אז אני שואל באמת, אני לא...
אני אומר לך,
ההפך, כולנו יודעים את האיסורים החמורים ואת מה שהתורה אומרת על מה שהיא אומרת, אבל...
התורה אומרת את זה, וזה בדיוק כמו שהם חושבים שהצורת חינוך שלנו היא סכנה לכלכלת ישראל, אני חושב שהצורת חיים שלהם היא סכנה גם לכלכלה וגם לביטחון. וכיוון שאני חושב שהיא סכנה לכלכלה ולביטחון, ואני לא משנה להם את אורח החיים, אני מצפה מהם שהם חושבים שהצורת חינוך שלי היא סכנה לכלכלה, שלא ישנו לשנות את אורח חיי. וישמרו על הסטטוס קוו, וישמרו על הכללים הבסיסיים. זו העמדה הבסיסית של היהדות החרדית, ואז קום המדינה. איך חיים ביחד שני ציבורים שיש להם, אחד עם עגלה ריקה ואחד עם עגלה מלאה?
טוב, אפשר עוד להרחיב הרבה בעניין הזה. השאלה היא כמובן אם מסורתי או אדם חילוני שלא מונח בעניין ושומע את האמירות האלה, מה הוא חושב, האם זאת המטרה להגיע אליו, או שהמטרה היא לומר נטו את דעת התורה בעניין הזה, מי שרוצה לשמוע ישמע, מי שלא רוצה שיערב לו.
כשאנחנו, יש גם מציאות שקוראים לזה חילול השם, כשאנחנו שותקים ועושים כאילו זה לא מפריע לנו וזה לא מזיז לנו והכל בסדר, ורק אנחנו הבעיה הכלכלית ואנחנו צריכים להתנצל על זה שאנחנו קיימים, ומה שמחזיק את העולם זה האבל פיהם של תינוקות של בית רבן, זה היה מטרה, ואני חושב שהמטרה הזאת הושגה על אף הניסיון להסית והתקשורת, אני מקבל גם תגובות בעניין הזה, זו הייתה המטרה. כן, יש לנו עמדה, אנחנו לא מתביישים בה, אנחנו נמצאים שם, אנחנו לא משנים אותה, זה שאנחנו לא משנים להם את אורח חיים, זה בגלל הסדרי חיים שהחלטנו לחיות לך.
טוב, לסיום אני רוצה לשאול אותך על השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שעולה להר הבית שוב ושוב ושוב, זה לא חדש, אבל אתם כמפלגה חרדית ממלאים את פיכם מים בעניין הזה.
אנחנו מגיבים על זה בדיוק כשאנחנו מגיבים על חילולי שבת של אנשים בליכוד, וכמו שאנחנו לא חושבים שכולם עושים בדיוק כבודו בקואליציה, הקואליציה היא ברירת המחדל שלנו. אנחנו מהירים גם, אני לפחות חזרתי על זה, הרב גפני, אני יודע כמה פעמים חזר על זה, וכולנו חוזרים על הדברים האלה בצורה ברורה, ואותו דבר בדברים אחרים. ואני חושב שכן, משום חילול השם אנחנו צריכים להגיד את דעתנו, גם אם זה חברים שלנו בקואליציה.
חבר הכנסת הרב יצחק פינדרוס, תודה רבה. בשורות טובות.
תודה רבה.
להתראות.